טוב, אז זו זכות, זכות גדולה להיות פה בהילולה של רבנו נחמן מברסלב, זכותה מגינה עלינו. וכגודל המניות בכלל ובפרט, אז ודאי שמבינים כמה זה חשוב. ומבחינתי יש פה התרגשות כפולה ומכופלת. קודם כל שכל אחד יחשוב תוך כדי הדברים, מתי פעם ראשונה הוא נתקל או שמע במושג רבי נחמן מברסלב. אני יכול להגיד אצלי, רק על עצמי לספר, ידעתי שאצלי זה from day one, מה שנקרא, בכניסה לבית של ההורים שלי, מאז שאני זוכר את עצמי, יש תפילה של רבי נחמן, עד היום תלויה, תפילת השתוקקות לארץ ישראל, שההורים שלי עוד בבוסטון, לפני שעשו עלייה, שהתחתנו, שמו תפילה של רבי נחמן, שאנחנו נעלה לארץ הקודש. ועד היום זה תלוי, ההורים שלי כבר הרבה מאוד שנים בארץ, אבל עד היום בכניסה לבית, אותו צילום ישן תלוי. ואני חושב שההילולה הזו היא מיוחדת, כי אני חושב שאין פה אף אחד שנולד לבית של ברסלב. כלומר, אף אחד אבא שלו לא ברסלבר, אלא אני חושב שכל מי שפה כולנו ביחד בחרנו בזה. והבחירה בדבר הזה היא דבר מאוד מיוחד בפני עצמו, כלומר, אנחנו לא שואפים להיות מקושרים בקדוש ברוך הוא דרך הצינור של רבנו, מכוח האינרציה. כי אבא שלנו נהיה ברסלבר, או סבא שלנו, אלא בחרנו בזה. וזה דבר עצמי ועצמותי, וזה דבר מיוחד לכשעצמו. האמת היא שלא היה לי שום זמן להכין שיעור, ולא אמרתי, נכין דף מקורות, ואז עוזי שלח לי שיחת חברים. השיחת חברים, אמרתי, אני אדבר על המושג שיחת חברים, ונדבר על, על העניין הזה. יש תורה... בתורה למדלד, שרב לוי יצחק בנדר, מזקני וחשובי... יש תורה שרב לוי יצחק בנדר, שהוא מסביר, רב לוי יצחק בנדר היה בעצם זקן חסידי ברסלב, מחסידי ברסלב ששרדו את השואה, ועוד היו באומן, הוא היה שליח ציבור באומן בראש השנה, שנים, עוד לפני, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה הוא הגיע לאומן, ובעצם הוא היה מהיחידים ששרדו, והגיעו, ובעצם אחרי השואה הם הקימו את השול במאה שערים, ובעצם הפיצו את כל התורה של, של רבי נחמן, העתקת השמועה, הניגונים, המסורות, הסיפורים, והוא אומר שכל מי שהגיע לאומן באותה תקופה שלפני המלחמה ורצה ככה להתקרב לרבנו, היו פותחים לו לקיוטי מוהר"ן תורה למדלד. מי שלא מכיר, לפתוח תורה למדלד. תורה קצרה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והוא אומר שכדי להיות חסיד ברסלב צריך שלוש נקודות. הרי כל אחד שואף להיות קשור בקדוש ברוך הוא, ואיך עושים את זה? באמצעות שלוש נקודות. הנקודה של הצדיק, הנקודה של החבר, והנקודה של עצמו. וכדי להדגים את זה אני אספר סיפור. ידוע לרבי נחמן יש תורות מאוד מיוחדות, מאוד עמוקות, מאוד מקוריות, אבל אחרי שבנו הקטן, שלמה אפרים, שרבנו היה בטוח שהוא ייחוד רל משיחין, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, לכן הוא קרא לו שלמה, שלמה זה בן דוד, ואפרים זה בן יוסף. הוא היה בטוח שהוא ייחוד, זהו, הגאולה מגיעה, ואחרי שהבן שלו נפטר בגיל מאוד צעיר, אז הוא אמר, כנראה שעם התורות אני לא מצליח, אז הגיע הזמן שאני אספר סיפורים, ואולי תבינו. ויש סיפור, אני מניח שחלקכם מכירים, שהוא מספר, זה נקרא מעשה מעני ומרגלית, על אדם שהיה, אני אספר אותו ברצף, ואז אני אסביר טיפה יותר לעומק, אדם שהיה מתפרנס מחפירת טיט, הוא היה חופר באדמה, ומוציא טיט, טיט היה בעצם כמו המלט של היום, זה היה חומר בנייה המרכזי, והיה ככה מוציא אותו ומוכר לאנשים, כמובן שאתה לא נהיה רוטשילד, מדבר כזה ולא מתעשר, אדם פשוט, 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 עד שיום אחד עם התוריה שלו הוא חופר ומרגיש משהו קשה, מזיז את הבוץ ומה הוא רואה? הוא רואה יהלום, יהלום ענק, ענק, לא משהו פרופורציונלי, הוא כמובן, הוא מבין שזה משהו מיוחד, הוא לא יודע מה זה בכלל, אז הוא הולך לצורף, לאומן, בעיירה, בשטטל, הוא אומר לו כמה זה שווה, הוא אומר, תראה, אני לא יכול להגיד לך כמה זה שווה, למה? אני לא יודע. זה כל כך יקר ויוקרתי שאין פה אף אחד שיכול לתת לה מה ערך, אבל שמעתי שבלונדון יש שם אומן אחד, לא סתם אומן, יש שם אומן אחד בלונדון שהוא יכול להעריך את השווי ולתת לך את הסכום של זה. טוב, מה עשה אותו יהודי פשוט ואני? קיבץ נדבות, מחר מה שיכל, ו... הכסף הספיק לו עד להגיע לעיר הנמל. אבל לשלם את הכרטיס טיסה, לא תגידו ביזנס, כרטיס טיסה פשוט, כרטיס טיסה, כרטיס הפלגה, באונייה, לא היה לו. ואז הוא ככה רוצה, מנסה ככה להתפלח, ומגיע הקפיטן רב החובל, ואומר לו, יש לך מה לשלם? כי הוא לא נראה עמיד. אז הוא מראה לו מהכיס את היעלום. והקפיטן אומר, כזה יעלום? אומר לו, כן, כן, אני מתעסק באזנים טובות. ואז מה, הוא אומר לו, טוב, טוב, שם לו חדר טוב בביזנס, ודואג שיקבל ככה, מה שנקרא, ארוחה ככה, נותן פה פייט לארוחה פה שהשקעתם פה בכל ההפקה, וכל ארוחת בוקר הוא ככה מגיע, דבר איתו, אתם יודעים, אנשים אוהבים להיות בחברת אנשים עשירים, הם מבינים וכולי, ומשכילים, ומדברים וכולי, וכל פעם שהוא אוכל, הוא שם את היעלום על השולחן, ככה שכולם יראו שהוא עשיר, ואז אחד הפעמים אחרי האוכל, כתוב, כל האוכל חמין בשבת חייב מיטה, אחרי שאתה אוכל חמין, אתה חייב... מיטה בטט, כן, מיטה בטט, ודאי. חייב ללכת לישון, ואחרי הארוחה ככה הוריד את הראש, בא המלצר ככה, הזיז אותו קצת, לקח את המפה, ונהיה הכל דרך החלון לים, ובכלל זה מה? גם היה הלום, והוא בטוח עכשיו שהקפיטן, איך הוא ישלם לו וזה, והוא כבר שומע את הצעדים של הקפיטן, הוא כולו בוכה בסערת רגשות, ואומר, טוב, אני חייב לשחק אותה. אז הוא משחק אותה שהכל טוב, שהוא שמח, מדבר כרגיל, ואז הקפיטן אומר, תשמע, עוד יומיים מגיעים ללונדון, ויש לי קצת עניינים לא פתורים, unfinished business, עם המס הכנסה, מס הכנסה בגימטריה עמלק, 240, אנחנו לא זה, ופעם שבה עשו לי כמה צורס כאלה, אז בואו נעשה איזשהו עברת בעלות, נעשה איך שאתה מכר בזה, שכל הבעלות הלו סחורה של חיטים, הכל עליך, ואחרי זה נגיע ללונדון, נתכזז, וניתן לך אחוזים ככה מינימליים, ככה הכרת הטוב, דמי עמלה. בסדר גמור. ואיך שהם ככה יורדים מהאונייה, מה קורה לקפיטן? הוא מקבל איזשהו אירוע חד פעמי, בר מינן, ועכשיו כמובן כל הסחורה בודקים של מי? של העני הזה עם היעלום שעבד לו. והתברר שהסחורה הזאת הייתה שווה הרבה הרבה יותר, ואומר רבנו מסיים, כי היעלום לא היה שלו. אז זה הלך לאיבוד. אבל הסחורה הייתה שלו. זה הסיפור בפשטות, עכשיו נפרק אותו יותר לעומק. היהודי, הסיפור הוא סיפור עלינו, סיפור עליי, על כל אחד מאיתנו, כל אחד זה הרי מראה מראה שעל הקיר. והוא מתפרנס ממה? הוא חי בבוץ. לא רק שהוא חי בבוץ, הפרנסה שלו זה בוץ. זה בוץ, הוא חופר טיט, וזה... יש לו כיסופים, כי הטיט זה עוזר לחבר בין דברים, יש לו כיסופים, אבל הוא מתפרנס, כל החיות שלו, כל הפרנוסה שלו זה, עולם המושגים שלו זה בוץ. ויום אחד הוא מוצא אבן, הוא אפילו לא יודע להגיד מה זו האבן הזו, למה? כי זה לא בעולם המושגים שלו. כי למדו אותו קטנות, אז הוא שם בקטנות. אבל מה? הוא יודע שיש דברים שהוא לא יודע לבד, ונכון להתייעץ, ונכון לשתף, ואדם לא יכול לבד, הוא פוגש חבר שלו, והחבר שלו הוא חבר, איך אני יודע שהוא חבר? כי אם הוא לא היה חבר, מה הוא אומר לו? זה לא באמת יקר, עזוב, קח 50 רובל ותביא לי את זה, ועוקץ אותו, מה שנקרא, עד סוף כל הדורות. אבל הוא לא ידע. אבל הוא היה חבר אמיתי, חבר אמיתי וניצל את זה בישרותו, כי זה התפקיד של נקודת החבר. כפי שאומר בתורה למדלת, שאתה לא יכול להגיע באמת לקודש בשיש לך חבר. אתה לא יכול לבד. עכשיו, אם החבר זה אשתך, אז אחית, אם זה החבר זה כל אחד והחבר שלו, אבל חבר שהוא חבר אמיתי וישר, שגם יגיד לך לא כמה אתה מוכשר, אלא למה בדבר הזה אתה גם מכוער. ופה אתה צריך לתקן, והכל לשם שמיים. חבר שגם אוכל הוא גם שואף. ומה אומר לו? אני לא אומן, אבל יש אומן, לא סתם אומן, כן? יש אומן, שאיפה הוא נמצא? הוא נמצא לא באומן, הוא נמצא בלונדון. תראו, לונדון זה גימטריה 146. אבל כתוב אומן בלונדון זה 148, הוא זה כמה זה 148? זה נחמן, זה גימטריה נצח. אבל שמעתי בלונדון, בלונדון יש אומן. עכשיו איפה לונדון נמצאת? מעבר לים. פרצות את תעלת לבנה, שתיך את כל האירוע, דברים שנראים מעבר לים, זה שם קוד למים שלהם סוף, שאנחנו לא יכולים להשיג, אבל תלך. עכשיו, מה עושה אותו אני? הוא מאמין לחבר שלו. הוא אומר, עזוב, עזוב, מה עכשיו לצאת ללונדון? כך, תן לי 1,000 רובל וניסו, לא, לא. הוא לא מוכן להיות בינוני, הוא מבין שהשם שלח לו פה אירוע שהוא מחוץ לקופסה, מחוץ לביצה. והוא שולח אותו, ואני מגייס, חוזרים לו נדבות, אבל הוא לא מצליח, כי הכסף שהוא גייס מגיע עד הנמל, אבל לא כולל את מה שהכי חשוב. מה הכי חשוב? להגיע ללונדון. ופה אנחנו לומדים כלל חשוב, שנקרא בעברית מדוברת, אנחנו חיים על ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא חי על התוצאות. בסדר, אני אקח מה שיש, אני אגיע עד הנמל ויהיה בסדר. מה הלאה, אני לא יודע. שלך על השם יבחר ואוכל כליך. ואז הוא מגיע, וכל מה שסיפור, כל מה שקורה, ופה מגיעות המניות. הקדוש ברוך הוא שלח לך יהלום, שם אותך עכשיו בקפיטן, שזה הון סיכון, כי אם הוא יעלך שאתה באמת עני, הוא יהרוג אותך. חד משמעי. והוא זורק לך את כל השפע שקיבלת. נסעת להודו, קיבלת את כל ההורות, כל הזה, עכשיו התחתנת, ועכשיו מה? ועכשיו יש מניעות, ועכשיו יש קשיים, ועכשיו מה העצה? מה אומר פה בעצם רבנו? שאיך הוא ניצל? כי הוא ידע להעמיד פנים. מה זה ההפך מלהעמיד פנים? פנים נפולות. ההפך מפנים נפולות זה להעמיד פנים. שמחה זה משהו טבעי ואמיתי. מצטער פטור מן הסוכה. פה זה לא שמחה. פה הרבה פיחה זה לשחק אותה שמח. זה להעמיד פנים כאילו אתה שמח. וזה הרבה יותר קשה, כי שמחה זה מתפרץ, זה טבעי. פה הוא צריך את אותם פנים נפולות להעמיד, לעשות את עצמו שמח. בהתקפיה, בכפייה. וזה מה שמציל אותו. ואז בסוף, שהוא מגיע בכלל לצדיק ללונדון, מה הוא מגלה? שהסיבה שהוא בא, זה בכלל לא הסיבה. כלומר, היהלום הוא בכלל לא שלו. קצת מזכיר את שאול, שהוא חיפש אתונות, ומה הוא מצא? מלוכה, וגם שהוא אומר לו, שמואל, טוב, אתה המלך, הוא אומר לו, כן, 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 אבל מה עם האתונות? הוא אומר לו, הלא למי כל חמדת ישראל? כאילו, אתה מלך, מה אתה שואל אותי על האתונות? אתה כבר מה שנקרא בן משק שעשו עם האבנים טובות, אתה כבר לא בן משק, אתה בן מלך. הרבה יותר מזה. ואני חושב שאחד הדברים שמאוד מחברים אותי לרבי נחמן, זה הנקודה של ההפתעה. שאתה פותח את התורות, או את העצות, או את ליקוטי תפילות, שרבי נתן כותב שהוא כבר הכיר כמה יהודים, שכל הסיבה שהגיעו לגן עדן זה ליקוטי תפילות. ועתיד אדם ניתן את הדין על כל יום שעבר לה בלי ליקוטי תפילות. או במילים של מורנו הרב יורם הצדיק, שאמר, יום לליקוטי תפילות, איזה פרייר. ככה מה שסיכם את הסוגיה בפשטות, זה ההפתעה. כשאתה בא להתפלל, אתה רוצה להתבודד על משהו, וזה הנקודה השלישית, אחרי נקודת הצדיק ונקודת החבר, זה הנקודה של עצמך. אתה לא יכול לזרוק הכל על הצדיק, והוא יושיע ויעשה בשבילי הכל, אתה לא יכול להגיד, אבל אין לי חברים, בסופו של דבר, אותו חופר טיט, העמיד פנים והעבודה הייתה שלו. וזו הנקודה של ההתבודדות, שזה גם לדבר עם השם ידבר, אבל גם להבין שאתה בסופו של דבר, בעסק הזה אתה לבד, לא במקום המייאש, אלא דווקא במקום הבונה. ואני יכול, עכשיו שמבחינתי, מאז שככה זכיתי קצת להתקרב לרבי נחמן, אף פעם לא משעמם. למה לא משעמם? גם אם אתה נער שאוסף טרמפים, או תחנו אותך עכשיו באיזשהו לוץ שהתבטל במילואים בצבא, אף פעם לא משעמם, למה? כי אתה לא לבד. כי אתה אף פעם לא בודד. כי תמיד מה? עכשיו רבנו אומר להתבודד שעה ביום. שעה ביום אני יכול להעיד על עצמי, אני אומר לכם בכנות, כמות הפעמים שהתבודדתי שעה, 60 דקות בחיי, פחות מכף יד, מאצבעות כף יד אחת. אבל משתדלים, מה שנקרא לחטוף, פה שתי דקות בתור למכולת, פה עוד שלוש דקות עד שפגישה התבטלה, פה עכשיו בדרך למקווה, פה עכשיו עד שעולה שליח ציבור למנחה, אז גונבים פה, חוטפים פה, חוטפים שם, ואפשר להגיע להרבה יותר מ-60 דקות, תחשבו במעלית פה, בחנייה, מהחנייה עד המשרד, פה דקה, שם דקה, פה תפילה, ואפשר להגיע להרבה הרבה יותר מ-60 דקות. אז אם אני מסכם את התורה למדלד, שזה התורה שאמר בלב יצחק בנדר, שיהיה בסיס, כל מי שהגיע לבסף נכנס דרכה. וזה שלושת הנקודות. נקודה של הצדיק, נקודה של החבר, ונקודה שלך עצמך. כל אחת מהם זה עבודת חיים. והיופי שכל מי שנמצא פה, קשור לשלושת הנקודות האלה, כי אף אחד מאיתנו לא נולד ברסלבר. אולי כבר הילדים שלנו יש להם זיקה, הם שמעו שסבא כבר נוסע לאומן, או שהוא אומר תיקון הכללי כל יום, או ליקוטי תפילות, כי הוא לא פרייר, ברוך השם. אבל כולנו בחרנו בזה. ובהרבה מובנים, אם בחרנו בזה, אז גם נבחרנו לזה, כי יש פה הרבה אנשים, אני מכיר פה כמה שלא נמצאים פה, ועד היום שאתה אומר להם רבי נחמן, זה עושה להם קצת צמרמורות כרגע, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בעזרת השם, כל השנה. לא, אני אומר, זה לא, זה ממקום של באמת מקום שחלטני, שהדרך הזו יכולה לשחרר הרבה בעיות, אם כל האנשים היו יודעים את שלושת הנקודות של הצדיק, של החבר, ואת הנקודה שלך עצמך, אז אתה אף פעם, אף פעם לא בודד. ומה אתה תמיד מחובר, ומה שתלוי, לא נופל. ולכן גם צריך לדעת שעם זאת לא נעוף על עצמנו, שאנחנו ברסלברים, וזכינו להתקרב, זכינו רק להתקרב, כן? אבל זה כמו במקווה. ברגע שיש השקה, וברוך השם כבר יש פה מקווה גברים הרבה שנים, אחרי הרבה שנים של תפילות, אז ברגע שיש השקה, אז אפילו אם זה מים שאובים, יש איזה גדר של מעיין, מים חיים, וזה מטהר, וזה דבר גדול. אז מחילה שאני מתמצת, אבל כל מה שאמרתי פה אפשר להרחיב הרבה, וצריך להרחיב הרבה, אז שנזכה. הנה, נה, 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 נה